הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש.
היי, שלום, תודה שהצטרפתם אליי. אני עורכת דין מירי יעקב גביש, ואנחנו שוב פה בפודקאסט היחידה, הפודקאסט לחיילים ולמתגייסים, שנותן לכם את כל המידע על המערכת הצבאית. והיום אני נמצאת עם רב סרן מילה לירון קרייף, קבנית פיקודית של מיטב.
נכון, שלום.
שלום, תודה שהגעת.
תודה לכם.
היום אנחנו באמת קצת נדבר על נושא שמעסיק הרבה מאוד מעומדים לגיוס והורים שלהם, משפחות שלהם. כל הנושא באמת, הפן הנפשי, הרגשי, ההתאמות בשירות שהם יכולים לקבל, שזכאים לקבל, כל התהליך הזה גם בעצם. אני נתקלת בהרבה שאלות מהבחינה של מה אנחנו אמורים לשלוח לפני הצו הראשון, איזה מסמכים אנחנו צריכים לצרף, מה רלוונטי, מה לא רלוונטי. אז אני אשמח שתדברי קצת על זה, אם לצורך העניין דברים רגשיים שהיו בגיל 5, 6, 7, 8 רלוונטיים לפני צו ראשון למשל.
וואו, זו שאלה מאוד טובה. אני יכולה להגיד שהכל רלוונטי. זאת אומרת, אנחנו רוצים לדעת כל מה שאפשר לדעת על המועמד לשירות ביטחון, כדי לעשות את הערכה הקלינית הכי טובה לפני הגיוס עצמו, כי במידה ואנחנו עושים את הערכה בצורה הכי מדויקת וקלינית שאפשר, אנחנו יכולים להביא את אותו אדם למקסימום היכולות שלו בתוך השירות, מבלי לפגוע בו, ולהפך לתת כאילו מקום למקומות ולחלומות ולצרכים של אותו נער או נערה כשהם מתגייסים. כאשר המידע הוא חלקי, אנחנו קצת במצב עיוור, ושם אנחנו מנסים רגע לקחת כמה שפחות סיכונים, אלא יותר כמה שלחשוב מה יכול להגן על אותו אדם ולשמור עליו ולשמור על המערכת. בסופו של דבר.
אוקיי, ואם זה לא רלוונטי כבר לצורך העניין, יכול להיות שדברים שהיו בגיל 7-8, ויבוא מלשב עכשיו בגיל 16-17, ויגיד, אבל זה הכל מאחוריי. אין לי שום בעיה, אני יכול לשרת בשירות קרבי, אין שום דבר שמונע ממני, אני לא מטופל, אני מתפקד בצורה מעולה, את אומרת שלא יפגע, אבל זה גם יכול לפגוע.
לא אמרתי שזה לא יפגע.
אוקיי.
זה לא המשפט שלי, אבל אנחנו כן מתייחסים לכל המידע הזה. מחקרים מעידים על זה, ההיסטוריה של האדם היא לא משהו שהיה ונגמר. בסוף אנחנו, נפש האדם היא מורכבת, ואנחנו מורכבים מהעבר שלנו, מההווה ומהעתיד שלנו, מהמסגרות שבהם אנחנו היינו, מהסביבה שלנו, מיחסי ההורים שלנו, והכל הוא חשוב. האדם יכול לחוות איזשהו משבר בגיל צעיר, והיום כמה שנים אחר כך לתפקד בצורה מאוד מאוד טובה. אנחנו רוצים לדעת על המשבר הזה שהיה, לא כי אנחנו רוצים חלילה, אנשים לפעמים משתמשים בזה להעניש. אתם מענישים אותי למה שקרה לי פעם. אנחנו לא מענישים. אנחנו רוצים לדעת איך התמודדת, מה היה איתך, מי אתה. המשברים שלך גם מספרים על מי אתה, ולא רק ההצלחות. אנחנו רוצים לדעת וצריכים לדעת את כל קשת הדברים. כן. גם ההצלחות הטובות, גם ההסתגלות והיכולות, מיומנויות, תכונות, אבל גם המקומות הקשים, המורכבים שהיו. לפעמים הם היו באופן פרסונלי, ולפעמים היו אפילו באופן מערכתי ורחב, כאילו יש אירועים שקרו לכולנו. מה אתה עשית בתוך הדבר הזה? איך אתה התמודדת איתם? איך אתה תתמודד בהמשך כשמקרים כאלה קרו שוב? אם, אנחנו מקווים מאוד שלא, אבל כן. אנחנו מודעים לכך שהמציאות שלנו היא לא תמיד פשוטה.
קודם כל, אני מסכימה איתך שדברים, בכלל כל דבר שאנחנו חווים בחיים משפיע עלינו בדרך כזו או אחרת, ויש משמעות לאיך בן אדם יתמודד עם אותו אתגר, עם אותו קושי. ואם לצורך העניין, בן אדם יתמודד בצורה מאוד טובה, ומראה תפקוד יציב, ואפילו מעבר לזה, מאוד מאוד טוב, ומשך שנים, יכול להיות מצב שזה לא, לא יודעת אם להגיד לפגע בו, אבל יכול להיות שזה לא ישנה ולא ייתן סימון של סעיף ליקוי או פרופיל כזה או אחר וישאיר אותו בפרופיל גבוה?
יכול להיות, כל דבר הוא, כל מקרה הוא לגופו. זאת אומרת, בסוף אין מישהו אחד שהוא דומה למישהו אחר. אין, לא פגשתי אף פעם אדם אחד שדומה לאדם אחר. אין עוד מישהו כמוני בעולם. יש מילה אחת. כמו שיש מירי אחת. יש הבחנות שהם, אנחנו נותנים באופן גנרי. אבל עדיין, אפילו ניקח הבחנה הכי, שכיחה, חרדה. אין שני אנשים שחווים חרדה באותו אופן. לא קיים. אם מי שיגיד שכן, אז הוא משקר. או שהוא קלינאי לא טוב. אבל אין דבר כזה. זה לא קיים. ואנחנו מתייחסים לכל אחד כאילו בפני עצמו. אנחנו התייחס לזה לדרך שבה הוא התמודד, ואנחנו התייחס להתנהלות כיום, ולמערכות התמך, ולרצונות, ולחלומות, ולמחשבות, וננסה רגע למקסם את הדבר הזה. האינטרס שלנו בסופו של דבר הוא לעזור למערכת להתקיים בצורה הכי טובה. בסוף אנחנו יועץ מקצועי וגוף שאמור לסייע לצהל לתפקד ולקיים את המימוש שלו, שזה להגן על המדינה, על אזרחיה ולנצח המלחמה. אז אנחנו צריכים לממש את האחריות שלנו מהמקום הנפשי בצורה הכי טובה שאפשר.
יכולים להיות מצבים, אבל במיוחד שיש לכם כוח אדם מאוד מוגבל, ובמיוחד מאז מלחמת חרבות ברזל, אז האומס רק הלך וגדל, ואתם עושים באמת עבודה ימים כלילות, אני יכולה להעיד ממי שעובדת מולכם בצד השני. יכול להיות מצבים ש, כמו שאת אומרת, אתם מנסים לבדוק כל אדם וכל מקרה לגופו, שתחליטו לצורך העניין על סמך מסמכים בלבד, מבלי לראות את הבן אדם, מבלי להתרשם ממנו, מבלי לדבר איתו ולקבל החלטה אולי יכולה להיות שונה.
אנחנו כיום, מרבית ההחלטות שלנו נעשות ללא נוכחות, לאור משאבים, מורכבויות, הרבה ככה גורמים שונים שרובם לא תלויים בנו. וכן, בסופו של דבר אנחנו, רוב ההחלטות שלנו נעשות לא נוכחות, על סמך מסמכים, ולכן נגיד בהיבט הזה אנחנו מאוד מאוד משקיעים. שם אנחנו קצת רודפים אחרי המלשבים, שיש לי מאוד מסמך ועוד מסמך ועוד חוודת ועוד דבר שאנחנו רוצים רגע להרחיב. ובמידה והדברים הם לא מספיק מספקים, או קשה לנו רגע לקבל איזושהי תמונה שהיא מדויקת, נכונה, שלא מצליחה מאיתנו לקחת הרבה סיכונים, אנחנו ננסה להביא את אותו אדם רגע לבדיקה פרונטלית. כאילו, המטרה היא, בסוף, אנחנו רוצים בהצלחות את אותו מלשב. ואם אני אקבל החלטה פחות טובה, פחות מדויקת, פחות קלינית, זה בא לרעתו, זה בא לרעתי, זה בא לרעת המערכת. אז במגבלת המשאבים הקיימים, אנחנו ננסה לעשות את המקסימום בצורה הכי טובה. ולכן יכול להיות באמת מצב שבו אנחנו נזמן אנשים, ונבקש מהם להגיע, כי אנחנו, זה לא יושב מספיק טוב. כי מהמסמכים, מהמידע הקיים, זה התמונה עוד אפורה. וקשה לקבל החלטות.
יכולים להיות אבל מצבים, את אומרת, אתם מנסים באמת לקבל כמה שיותר מסמכים וכמה שיותר מידע, שזה גם לפעמים עושה את התוצאה הפוכה, כי זה מסרבל מאוד את התהליך, זה מעריך אותו מאוד. יש, את יודעת, מלשבים והורים שלהם שפונים אליי ואומרים, אבל שלחנו את כל מה שביקשו, והם מבקשים עוד מסמכים, וכל פעם מבקשים ממני עוד מסמך ועוד מסמך, ואני מחכה כבר חצי שנה, ואף אחד לא בודק את הבקשה שלי, ואז הם מגיעים אליי, כי הם לא יודעים כבר מה לעשות, כבר מה עוד אפשר לעשות. אז זה לא יכול להיות גם לכיוון השני, כי זה גם יכול לפגוע במערכת, לצורך העניין, אם זה מישהו שלא מתאים לשירות קרבי, והוא שלח את כל המסמכים, וחיכה חודשים ארוכים עד שמישהו הסתכל על התיק שלו ובדק אם הוא מתאים או לא מתאים, ואז נגיד שהמערכת הבינה שהוא באמת לא מתאים לשירות קרבי, אבל אז בינתיים הוא הפסיד כל כך הרבה מיונים והזדמנויות ולתפקידים ולשיבוצים, וגם המערכת נפגעת מזה, במיוחד אם מדובר במלשב או מלשבים עם נתונים מאוד טובים ומאוד גבוהים, ואז הם בעצם לא יכולים למצות את הפוטנציאל שלהם בשירות. אז איך אפשר לעשות את האיזון הזה באמת?
כרגע זה מה שאנחנו מאוד עובדים עליו, זה עיקר הבעיה שלנו, אנחנו מאוד מאוד מנסים רגע למצוא איזשהו פתרון שיוכל להתמודד טוב יותר עם זמני ההמתנה והעומסים והמורכבויות כאילו שיש. אם כולם היו, אם היינו הולכים לפי המודל הקודם, שבו אנשים נבדקים באופן פרונטלי, אנשים מחכים כיום הרבה הרבה הרבה, הרבה יותר זמן, ממה שהם מחכים בבחינת המסמכים. זאת אומרת, המודל שבו אנחנו מקבלים החלטות ללא נוכחות, הוכיח את עצמו. הוא לא מספק עדיין את האוכלוסייה, וגם אותנו בצורה הכי טובה שהיינו רוצים, זה אולי לפעמים לא השירות הכי מדויק והכי טוב שהיינו רוצים לתת, כי כן, אנשים מחכים הרבה זמן לקבל תשובות, אבל זה הרבה יותר טוב מהמודל הקודם.
טוב, זה מייעל, זה מקצר את התהליכים.
זה מייעל וזה מקצר. האם אנחנו, יש עוד דרך להשתפר? ברור, תמיד. זה בראש מעיינינו, אנחנו מנסים לחשוב על כל מיני תוכניות וכל מיני דרכים וכל מיני ככה, תת לא איזה שפנים להוציא מהכובע, אבל עדיין, לחשוב רגע בצורה איך מייעלים את עצמנו, וגם לא פוגעים במקום הקליני. לא פוגעים בקבלת ההחלטות. ועדיין שומרים עליו בצורה איכותית.
ומה הדרך בעצם שאתם מסננים את הבקשות שמגיעות? לצורך העניין זה רק לפי מועד גיוס, נגיד מי שמתגייס עוד שנה, ייבדק לפני מי שמתגייס בעוד שנתיים, ומי שעוד חודש, אז ייבדק יותר מהר?
לא בדיוק, אנחנו כן, כמובן, מנשים שמגיעים לצו ראשון ומגישים את כל המסמכים, את כל הדברים, אנחנו ניתן לזה מענה. כן, אנשים שהם לקראת גיוס שהוא קרוב, מקבלים איזושהי קדימות, כי בסופו של דבר אני צריכה לבחון אותו, או לקבל החלטה לגבי אותו אדם או אותה נערה, לפני הגיוס שלהם, לא אחרי הגיוס שלהם, ולכן הם בסופו של דבר יקבלו רגע את הקדימות על אחרים, ויחד עם זאת, אנחנו מדיין משאירים את הזמן ואת המקום, לטובת מי שהציג והביא את הדברים בזמן, כאילו אין סיבה שהוא יענש, זה לא הוגן. כאילו מישהו שיגיע לצו ראשון ומציג את המסמכים, גם אם הוא עתיד להתגייס בעוד שנה וחצי, זה לא פייר, כאילו זה לא הוגן כלפיו שימתין עד שהוא יגיע לטווח הגיוס הקרוב שלו. ולכן אנחנו משתדלים מאוד רגע למצוא את האיזון בין שני האוכלוסיות, כדי לתת מענה לכולם.
השאלה עד כמה זה קורה וכמה זה ישים, כי פשוט ממקרים שאני נתקלת בפועל, במיוחד כשאנחנו פונים ושואלים מה קורה, כבר הגשנו מסמכים לפני כך וכך חודשים, אז התשובות בדרך כלל שאנחנו מקבלים, בסדר, אבל המועד הגיוס עוד רחוק, אז יש עוד זמן, אז הבקשה לא נבחנת עכשיו, וכמו שאמרת, כאלה שבאמת הלכו והציגו את כל המסמכים עוד לפני הצו הראשון, ושלחו את כל מה שאפשר לשלוח, ונותנים להם להמתין לפעמים חצי שנה, לפעמים גם היו לי מקרים שיותר, ואז מה שקורה כשהמקרה כבר מגיע לאותו קבנית שבודקים, אז מבקשים עוד פעם מחדש את כל המסמכים, כי המסמכים כבר לא מעודכנים, כי כבר עברה חצי שנה או יותר, ואז עוד פעם זה מטיל על המלשב, עוד פעם ללכת ולאסוף את המסמכים מחדש, וקבל עוד פעם מכתבים מחדש, ו... השאלה באמת עד כמה הנקודה הזאת מקבלת דגש?
היא מקבלת דגש מאוד גדול ומשמעותי, ושוב, אנחנו מנסים למצוא כל מיני דרכים לייעל, לקדם, לגרום לכך שזמני המתנה יהיו קצרים יותר, לתת יעדוף לאנשים שאכן הגיעו והביאו את הדברים בזמן, ולא לדחות אותם יותר ויותר ויותר. וכן, עדיין בסופו של דבר יהיו אנשים שיקבלו איזושהי קדימות על פני אותם אנשים לפעמים כי מועד הגיוס שלהם הוא בעוד יומיים והם שלחו בקשה
ברגע האחרון, כן.
כן. כאילו גם מישהו ששלח בקשה 3 ימים לפני גיוס, אנחנו צריכים לתת לו מענה. אנחנו צריכים לראות ולהבין ולראות מי האדם. האם זה גורם לכך שיש אנשים שפתאום קצת נדחקים אחורה? לצערי, כן. כאילו אין לנו איזושהי... יש מגבלה רגע לאפשרויות, אבל כן, כאילו,
כן.
לצערי כן, האם אפשר לחנך את האוכלוסייה ולבקש ממנה להקפיד, לשלוח את כל הדברים מראש? אפשר לנסות, אבל תמיד יהיו אנשים שמשהו קורה ברגע האחרון, כל מיני קבלות החלטות בינם לבין עצמם, ואנחנו לא יכולים לא לתת להם מענה.
כן, אם יש בעיה שהיא רגשית נפשית, הם יודעים מראש איזה מסמכים הם צריכים לשלוח, או רק אחרי שהם פונים, אומרים להם, בואו תמציאו את זה ועוד זה ואת זה, ואומרים להם מראש מה המסמכים שצריך?
כן, כתוב כאילו גם באתר של מיטב, וגם יש משקי קהילה שמגיעים לבתי הספר, מכינים את האנשים לקראת הצו הראשון, ואיתם אפשר גם להתייעץ, וגם הם נותנים, הם מעבירים רגע את המידע הזה. אתם מסבירים בדיוק איזה מסמכים יש צורך להביא, יש מסמכים שהם די גנריים כאלה שכולם, אנחנו מבקשים מרוב האנשים.
מה למשל?
חוות דעת תפקודיות וחוות דעת טיפוליות, זאת אומרת, אם מישהו נמצא בטיפול, אנחנו נרצה לקבל חוות דעת מאותו מטפל או מטפלת, וזה לא משנה מה ההסמכה שלהם, זה פסיכיאטר, אם זה פסיכולוג, אם זה עובד סוציאלי, טיפול רגשי כזה או אחר, וחוות דעת תפקודית, לרוב זה בעצם יהיה המסגרת שבה אותו נער או נערה נמצאים, כנראה שזה יהיה מסגרת בית הספר. יש אנשים שנמצאים בעוד מסגרות, או מסגרות אחרות שהן חלופות לבית הספר, ואז בעצם זאת תהיה המסגרת שממנה נרצה לקבל חוות דעת. זאת אומרת, המסגרת שפוגשת אותך ביום יום ורואה את היכולות התפקודיות שלך.
כן, ואם יש מלשב או מלשבית שלא נמצאים במסגרת, זה משהו שגם קורה, או כאלה שנשרו מבית ספר, או כאלה שלומדים בחינוך ביתי, ואז אין מסגרת.
אז אנחנו נרצה לקבל חוות דעת או איזשהו אישור על זה שאם הוא נמצא בחינוך ביתי, או שיש אישור על זה, או למה הוא הגיע לחינוך ביתי. שכזה. רוב בני הנוער יש להם איזושהי מסגרת שהם יכולים לבוא ולהגיד לנו, המסגרת אותי מכירה אותי. אם זה לא מסגרת בית ספר, אז מסגרת פנימיה או תעסוקה או התנדבות, או אפילו תנועת נוער. בסופו של דבר אתה נמצא שם הרבה יותר ממה שאתה נמצא אצלנו. זה מישהו שיכול להגיד עליך משהו, עליך, על היכולות שלך, על מי שאתה ואיך אתה מתפקד.
לא, זה ברור ומובן, פשוט יש באמת אנשים שנכון, זה לא הרוב, אבל שאין להם מסגרת ולא נמצאים באיזושהי סוג של מסגרת.
היחידה, עורכת הדין מירי יעקב גביש עם כל מה שצריך לדעת כשעולים על מדים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
מה לגבי מצבים שאתם רואים שיש, בוא נגיד, שני מלשבים עם פחות או יותר אותם נתונים סובלים, טוב, אין אף אחד שהוא זה, כמו שאמרת, אבל דברים פחות או יותר דומים, ויכול להיות שאחד יקבל, יורידו לו את הפרופיל עם סעיף ליקוי נפשי, והאחר יקבל סימול של כעס, למי שכאילו לא מכיר ויודע, כעס זה ראשי תיבות של קשיי הסתגלות, וזה מתחיל מ-40 עד 60, נכון אם אני לא טועה, ש-60 זה כבר פטור משירות, אבל בוא נגיד, הדרגות הקלות 40, 41, זה בדרך כלל פוסל מלוחמה, אבל הפרופיל יכול להישאר גם פרופיל 97. אז מה באמת הקריטריונים להחליט שאחד יקבל כעס והשני יקבל פרופיל נפשי?
אז בעצם אנחנו נותנים פרופיל נפשי כאשר מדובר בהפרעה או מחלה מוכרת ומוכחת, בעצם לפי המגדיר הפסיכיאטרי, וכעס יהיה כאשר יש קשיים רגשיים, התנהגותיים, כאלה ואחרים, כאשר אין איזושהי הבחנה.
צורך העניין, נגיד, מישהו שקשה לא להסתגל למסגרת, אז יותר הגיוני שיקבל כעס.
נכון.
ומישהו שסובל מחרדה.
מחרדה או דיכאון או הפרעה פוסט-טראומטית, אז הוא יקבל פרופיל. כן.
אז הוא יקבל פרופיל. עכשיו, ממה שאני יודעת, גם אם אתה מקבל כעס או פרופיל עם סימן נפשי, סימול נפשי, אתה בעצם לא יכול להיות קצין בצהל, נכון?
לא בכל המקרים. לא, לא, לא בכל המקרים.
מתי כן?
יש מקרים שאנחנו כן, ויש מקרים שאנחנו לא.
היה פרק שצילמנו פה עם מי שאחראי על כל הקטע של עתודה אקדמית וכל זה, והוא הסביר שאי אפשר להיות עתודאי ואי אפשר להיות קצין אם יש לך סעיף נפשי. באופן מאוד גורף. אז בגלל זה אני רוצה להבין מתי כן, גם איך המלשב ידע, אם פתוחים בפניו תפקידי קצונה או לא פתוחים, כי לפעמים מלשבים חוששים לדווח, ואתם בטח גם נתקלים בזה, שזאת גם הסיבה הרבה פעמים שהם מדווחים מאוחר, הם מאוד חוששים לדווח, כדי שחלילה זה לא יפגע להם באפשרויות לשיבוץ, באפשרות להיות בקצונה יהודית, אפשרות להיות בכל מיני תפקידים כאלה.
נכון, יש דברים שאפשר לפרט ויש דברים שפחות.
אוקיי.
מתוך סודיות רפואית ועניינים שכאלו, ולכן אני באה ואומרת שיש הגנות שכן יכולות להיות כן יכולות לאפשר קצונה ועתודה ושירות קבע, ויש הגנות שלא ניתן. אבל יחד עם זאת, אני אוסיף שאפשר במהלך השירות עצמו, כאשר אדם קיבל איזה שהן הגנות שפוסלות אותו, במידה ותפקודו במהלך השירות הוא טוב יותר, והוא משמעותי, ואנחנו רואים שיש איזשהו מעקב, ושיש יכולות טובות, ושיש שיפור, ויש התמודדות, אז חלק מההגנות לפעמים אפשר להוריד אותם, חלק מההגנות אפשר להחריג אותם. אפשר לעשות איזשהו תהליך מול גורמי הפיקוד, מול גורמי הרפואה, וכן לאפשר מצבים כאלו, שיציאה לקורס קצינים, או חתימה לקבע, או הסבה לעתודה וכאלה.
כאילו שאפשר להעלות פרופיל, או שגם אם לצורך העניין, גם עם הסעיף הקיים, לקבל החרגה מסוימת.
נכון.
אוקיי, והכוונה שלך, יש מצבים שכן ויש מצבים שלא, זה בהתאם לסעיף הליקוי שאתם קובעים לאותו אדם.
זה יכול להיות בהתאם לסעיף הליקוי, זה יכול להיות בהתאם לגובה הפרופיל, זה יכול להיות בהתאם לקאס שניתן, יש לזה כמה היבטים.
הבנתי. והדרך שלו לדעת לאותו מלשב, אם במקרה שלו הוא יכול לקבל להגיש את עצמו כמועמד לקצונה, זה על ידי פנייה ספציפית אליכם ולשאול האם עם הסעיף ליקוי שנקבע לי, האם אני יכול...
כאשר מקבלים את סעיף הליקוי או את הפרופיל או את הכעס או התש וכולי, מגוון ההגנות, אז בעצם אנחנו אותו משק או פקיד שמעביר את המידע למלשבים, וגם באתר של מיטב, אמור להיות משוקף כאילו מה היכולות או מה מגוון התפקידים שאפשר לעשות ומה התפקידים שלא. זאת אומרת, איזה מקצועות כן אפשר ואיזה מקצועות לא, או מה ההגנה שלך אומרת במילים אחרות. זאת אומרת, אם מישהו קיבל פרופיל שפוסל לחימה, פוסל קצונה, פוסל תומכי לחימה, אז זה אמור להיות משוקף. זאת אומרת, תקבל שיחת טלפון, שלום, מסמכך נבחנו, והוחלט לתת לך פרופיל, כך וכך וכך, בעקבות המידע שהגיע אלינו. הפרופיל הזה אומר שתוכל להשתבץ כך וכך וכך, או לא תוכל להשתבץ באופן הזה וזה וזה.
הבנתי.
וזה גם משוקף בתוך האתר מתגייסים.
באתר מתגייסים באזור האישי שלו.
כן, באזור האישי, כן.
אוקיי, אני רגע אתעכב איתך כן על הנקודה הזאת, כי זה משהו שאני באופן אישי פחות מכירה אותו, ואם אני פחות מכירה אז כנראה גם הרבה לא. בדרך כלל, בהרבה מאוד מקרים, הם לא מקבלים שיחת טלפון שמודיעה להם על הפרופיל שנקבע. הם מגלים את זה במקרה שהם נכנסים לאתר ורואים שהפרופיל השתנה, נגיד לצורך העניין במקרה שהיה פרופיל 97 בצו ראשון, ואז פתאום נכנסים, רואים 72, 64, וכשמדובר בסעיף ליקוי נפשי, אז הוא מן הסתם לא מופיע שם ברשימת סעיפי הליקוי, ואז כשהם מתקשרים למוקד מיטב, אז בדרך כלל, נגיד, אומרים להם שזה קשור לסיבה הנפשית, בלי לפרט שום דבר, בלי איזה סעיף ליקוי, בלי מה כן יכול ומה לא יכול, ואם יכול קצונה או לא יכול קצונה. ובאזור האישי זה בטח ובטח שלא מופיע. כתוב רק, צורך העניין, מתאים לתפקידי לחימה, לא מתאים לתפקידי לחימה, כאילו דבר כללי כזה, שלא באמת יודעים ממנו לאיזה תפקידים אני כן יכול, אלא אם הוא נכנס לאתר של מיטב ומתחיל לחפש תפקיד ולראות לפי הפרופיל שיש בתפקיד, ודרך אגב בתפקידים לא כתוב ברובם, יש חלק שכן, נגיד כמו חובשים וכזה שזה לא פתוח לסעיפים נפשיים, אבל ברובם כתוב רק את הפרופיל עצמו, נגיד 64, 45, למרות שעם פרופיל נפשי אי אפשר לקבל אותם, כך שהמידע הוא מאוד חסר, ואני אשמח באמת לדעת איך מקבלים את השקיפות הזאת, כמובן, כל אחד שפונה לגבי עצמו והסודיות הרפואית שלו, אבל שיתנו לו את המידע הזה.
אז אני אסביר שגם המוקד של מיטב, הפקידות לא חשופות למידע. זאת אומרת, הוא חשופות למידע חלקי. הן לא יודעות ששימון קיבל פרופיל 64, כי הוא סובל מחרדה מגיל 6. הן לא יכולות לדעת את זה, ואנחנו גם לא רוצים שהם ידעו את זה, כי יש סודיות רפואית. זה לא חונה במקומות האלה. אבל היא כן יודעת, אותה מוקדנית, היא יודעת כאלה שכיף שקיבלת פרופיל 64 מסיבות נפשיות, והפרופיל הזה לא מאפשר לך לשרת בלחימה.
והיא יודעת גם אם הוא מאפשר לו לצאת לקצונה או לא לצאת, או אם הוא יכול להיות חובש או בתפקיד אחר.
אני לא חושבת שהידע לגבי תפקיד ספציפי הוא נמצא, יכול להיות שכן, אני מודה. את המוקד של מיטב הוא לא תחתיי, ואין לי ידע לתת את זה, אבל על קצונה והלחימה, כן.
כן, הם מורים כאילו לדעת את זה.
כן.
לא,
כן.
זה דבר חשוב, כי אני רוצה שמלשבים והורים שלהם שמקשיבים לזה ידעו באמת כאילו איך לברר את הפרטים האלה, ואת אומרת שכן אפשר לדעת את הפרטים האלה,
כן.
כי באזור האישי הם לא נמצאים.
באזור האישי הם אמורים להיות משוקף כאילו הפרופיל, אם מתווסף לו איזשהו התש, אז גם התש עצמו, ומסיבות, כאילו לרוב זה יהיה כתוב מסיבות רפואיות, זאת אומרת איזושהי החלטה, כחלק מיסודיות הרפואית לכתוב או לשקף שמה שזה מסיבות רפואיות ולא לפרט מהם הסיבות הרפואיות.
כן.
סיבות רפואיות גופניות, סיבות רפואיות נפשיות.
כן, הרפואיות מפורטות שם הסעיפי ליקוי, אבל הנפשי לא. התש זה הכוונה הקלה בתנאי שירות.
בתנאי שירות,
וזה
נכון.
יכול להינתן גם בלי קשר לנסיבות משפחתיות, אלא נסיבות רגשיות נפשיות.
בדיוק.
ולפי התש, ככה נקבע בעצם כמה ימים הוא יהיה בצבא וכמה ימים הוא יהיה בבית
נכון,
בעצם, נכון?
נכון.
ובאותו אופן, גם הכעס, ככל שהכעס יותר גבוה, ככה זה מאפשר לו גם להיות בבסיס פתוח או בבסיס סגור, בהתאם לכעס שנקבע.
נכון. גם הכעס וגם הפרופילים יש להם מדרג, וכל מדרג בעצם יכול לאפשר או לא לאפשר דברים מסוימים, או תנאי שיבוץ בעצם. במילים אחרות, יחידות פתוחות, יחידות סגורות, עתודה, לחימה, שירות קבע, לא שירות קבע.
הבנתי. אז בעצם ממה שאני מבינה ממך, אין משהו שהוא לגמרי מוחלט, ויש גם כשקובעים כבר פרופיל נפשי, גם יש דברים באמצע שיכולים לקרות.
אנחנו בעצם גם נעשית עבודה כל הזמן על איך אפשר כמה שיותר להביא אנשים שוב למקסום של היכולות שלהם, תוך הבנה שאנחנו חיים בעולם שקורים פה דברים נפשיים, ולפעמים אנשים חווים כל מיני קשיים, או סובלים איזה שהם מחלות, ויחד עם זאת הם מצליחים לתפקד לפעמים יותר, לפעמים פחות, יש להם מיומנויות, יש להם כל מיני יכולות, שההפרעות לא פוגעות בהם, ודברים שחשבנו בעבר, כיום אנחנו חושבים אחרת, אנחנו מנסים להרחיב את המנעד, לאפשר כל מיני דברים, לפעמים אנחנו מאשרים לאנשים באופן ספציפית, כי אנחנו חושבים שהוא ספציפית יכול לעשות כך וכך וכך, או להיות באיזשהו משהו שהוא ייחודי, על אף שיש לו פרופיל פוסל, על אף שיש לו סעיף ליקוי שלא מתאים. אוקיי?
כן, אני שמחה באמת לשמוע שיש את הפתיחות ויש את השינוי החשיבה הזה, כי באמת בסופו של דבר, זה גם לטובת המלשב וגם לטובת האינטרס הצבאי, כי באמת יש הרבה חבר'ה טובים, נתונים מאוד טובים, שמתפקדים יחסית בצורה טובה, אבל באמת היה להם בעבר איזשהו קושי רגשי, יכול להיות שהוא עדיין גם קיים, והוא מונע מהם להיות בלחימה, אבל מצד שני הוא לא מונע מהם להיות קצינים, להיות מפקדים מאוד טובים, ולהוביל ולעשות דברים נהדרים. אני ממש מודה לך שהגעת, אני חושבת שהבהרת הרבה דברים ועזרת להרבה אנשים. תודה.
בבקשה, תודה לכם.
תודה שהייתם איתנו בפרק נוסף של פודקאסט היחידה. אני עורכת דין מירי יעקב גביש, תמשיכו לעקוב אחרינו ביוטיוב, באתר 103 FM, בספוטיפיי, ונתראה בפרק הבא.
היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. הפודקאסטים של 103 FM.